הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בפודקאסט של הביופולו. אני אנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
אני אלי כהן, אני מתעסק ברגשות, מייסד הביוטסט והביופולו. ימים לא פשוטים.
לגמרי. אז מאוד התלבטנו עם לבוא לאולפן הפודקאסט ולהקליט את הפרק, ואז אני ואלי הגענו למסקנה אחרי הרבה שיחות והרבה חשיבה, והגענו למסקנה שזה הזמן שכולם צריכים את התמיכה ואת הליווי, אז אנחנו פה בפרק הזה. אז אנחנו נמצאים בתקופה מאוד לא פשוטה, בעקבות האסון שקרה בדרום, בעקבות כל העבדות, תחושות של אי-וודאות, תחושות חרדה, חוסר שינה, חוסר תיאבון, יובש בפה, ועוד 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 תחושות. ולכן החלטנו שבפרק הזה אנחנו נדבר על איך אנחנו מאבדים עם עין את כל הרגשות האלה, ואיך אנחנו מאקלים את האירועים הלא פשוטים. אבל לפני כן, אלי, איך אתה מרגיש בכל התקופה הזו? תספר קצת לנו, למאזינים שלנו.
אני בסדר. יש לי שלושה בנים שנמצאים בכל מיני מקומות. לוחמים, ואנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו, ואנחנו, אין לנו ארץ אחרת.
נכון. אז קודם כל, שיעשו את מה שהם צריכים לעשות ושיחזרו אלינו בשלום, זה באמת הכי חשוב.
אמן.
וכל הכבוד לך שאתה ברוח הזו. זה לא מובן מאליו, לאור המצב הפשוט, שאתה ככה מחזק ו...
כן, זה גם עניין, הדרך שלי להתמודד עם זה שאני, שיש לי שלושה בנים, אז אנחנו גם, זה חלק מהעניין הרגשי, ואני, בהמשך הפודקאסט אני אסביר על הדרך שלי להתמודד עם העניין.
כן, אתה בהחלט תסביר לנו איך להתמודד עם זה.
כן.
טוב, אז אלי, בוא באמת נדבר. איך הגענו לסיטואציה הזו? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו לכל החוויות, לכל התחושות האלה שאנחנו חווים באירוע הזה?
למעשה, נכפה עלינו אירוע. זאת אומרת שלא היינו... היינו במוד אחר. היינו במוד של שפע, היינו במוד של הבנות שהחיים הם טובים. במסגרת השגרה וההרגלים שחיינו בהם. אז היינו רחוקים. רחוקים מאירועים כאלה קשים. וזה באמת אירועים קשים.
ממש.
בכל קנה מידה אפשרי. ונכפה עלינו האיום הזה, אבל זה זרק אותנו, זה פשוט זרק אותנו למקום רחוק. זיכרון הגנטי שלנו, הזיכרון של התאים שלנו מדורי דורות, וזרק אותנו לשינוי תודעה, זאת אומרת, הזריקה הזאת.
כאילו האסון שקרה.
מבחינת להיזרק, האירוע, החוויה המאוד לא פשוטה הזאת, זרק אותנו לתודעה אחרת. מהתודעה של שפע והכל טוב ושלום, ואפשר להידבר, ואפשר לפתור דברים, ואפשר בשיח והבנות, וזה זרק אותנו לתודעה, לתודעה של איום וסכנת חיים.
הרי זה בסופו של דבר מה שחמאס והחיזבאללה ניסו לעשות לנו, כאילו להוריד אותנו.
בגדול, אנחנו לא נכנסים לדברים האלה, אבל אני רוצה לדבר על העניין של הרגשות.
אתה צודק.
ובאיזה מוד היינו, ואיך אנחנו יכולים, פשוט להתמודד עם הסיטואציות האלה. איך הרגשות שלנו, הקשים, המאוימים, החששות, החוסר ודאות, החרדה, איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה.
אז אתה ממש צודק. אז יכול להיות שבאמת כל מה שקורה לנו, זה מעורר לנו איזו חוויה מן העבר בתור העם היהודי?
כן. כל מה שקשור לאיום שלנו, זה משהו גנטי שקיים לאורך הרבה מאוד, הרבה דורות אחורה. ופשוט מהמקום שאנחנו חיים בטוב ובשפע ואופוריה ותחושה של אנחנו רחוקים מאיומים ואנחנו בסדר גמור ואנחנו חזקים מאוד ועוצמתיים מאוד, אז מהרגע הזה שהופיעו התמונות וכל האירוע הזה, פשוט זרק אותנו להבנה שאנחנו עכשיו בהישרדות. אנחנו עכשיו צריכים להציל את עצמנו ממוות, אם הייתי מגדיר את זה באופן הכי פשוט.
מהאיום הזה?
מהאיום, כן.
כן. אז איך אנחנו מעכלים? איך אנחנו מעכלים את כל מה שקורה?
אז בגדול, קודם כל, כשיש אירוע זה כמו אבל. זה כמו שמישהו מאבד אדם יקר לו. זה בדיוק זה. והשלב הראשון זה אי יכולת להקל את המידע שהופיע. כי אני מחובר, אני פעיל. אני אתן דוגמה פשוטה. למשל, אם אני נמצא עם בן אדם שנמצא לידי, ואני איתו באינטראקציה יומיומית, ואני כל הזמן פועל מולו. מבקש ממנו דברים, ומעניק לו דברים, ועושה איתו כל מיני פעולות שוטפות. ופתאום הבן אדם הזה נעלם לי מהחיים, באופן טרגי. ברגע הזה, כל הסקילים שלי היו רגילים להיות חצי ממנו, מהאדם הזה שהיה מולי. זאת אומרת שאני, בחלק מהצרכים שלי והפעילויות שלי, הייתי נעזרתי בידע שלו, בהבנות שלו, בחוכמה שלו, ביכולת שלו להעניק לי, ביכולת שלו לעזור לי, לרצות אותי, לחוס עליי וכן הלאה וכן הלאה. היה לנו אינטראקציה רגשית נפשית באופן שוטף. וברגע שזה נקטע, זה כאילו שנקטע איבר. זה כאילו שנקטע ממני, חלק ממני נקטע, ופתאום הוא איננו יותר.
איבר נפשי.
אז פתאום כל האיברים שלי שתפקדו מולו, כל הסקיילים, כל המיומנויות שתפקדו מולו, עכשיו הם פשוט חסרי אונים. אין להם שום יכולת להמשיך ולתפקד את זה. אז יש הכחשה לאירוע. אי אפשר להקל את זה. זה משהו שאני לא יכול להבין מה עושים עם זה עכשיו. אז זה משל, זה דוגמה. בעצם למצב שאנשים נמצאים בו כרגע, שהם לא מצליחים להקל, בגלל שהם תפקדו סקילים אחרים, של שפע, של טוב, מסיבות.
מסיבות, מה שהיה עכשיו.
ללכת לעבודה, לפרנס, ליהנות, לבלות, לעשות, לחיות את החיים באופן חופשי, נוח.
רגיל, שגרה.
שופע, ללכת לאן שבא, לעשות מה שרוצים. שגרה טובה.
כן.
שגרה שהיא תקינה, סבירה, טובה וכו'. ופתאום, באבחת גרזן, ברגע אחד, זה פתאום נעלם. פתאום עכשיו, יש מגבלה מטורפת. ואז יש מנגנון חזק מאוד, שנקרא מנגנון הכחשה. אני מסרב, משהו בתוכי מסרב לקבל את מה שקרה. בכל אחד באוטומט שלו, יש לו דרך להתמודד עם העניין. להיצמד למסך וכל הזמן לצרוך את החדשות, כל הזמן לשמוע מה קורה כדי לבקש או להשיג מענה. מענה של ודאות.
יכול להיות שזה גם איזה סוג כדי להיות בשליטה מסוימת? שכל פעם צפים בחדשות? סוג של שליטה?
זה נטבח בתוך חוסר ודאות. להיות בשליטה זה נטבח בחוסר ודאות. אני מנסה לספק שליטה דרך זה שיש לי אינפורמציה או מידע שמאפשרים לי לקבל ודאות. זה חלק, זה מצב שליטה. להיות בשליטה כדי להיות מוכן. כי אם אני בכוננות, אני צריך לדעת רגע, או במוכנות, או בדריכות, או בסטרס, אני בעצם צריך לדעת איך להגיב. ותכף ניכנס לכל הנושא הזה של תגובות.
אוקיי. אז היית באיך אנשים באמת מתמודדים עם זה, שאמרת חלק נדבקים למסכים, לטלוויזיה, לחדשות.
כל אחד בשלב הזה צריך, זקוק, כדי להקל יותר טוב את העניין, הוא צריך להיות, להרגיש מוגן. אז כל אחד נצמד למשהו. אחד יצמד לטלוויזיה כל הזמן להבין מה קורה, כדי להבין איך אנחנו פה, כאילו, איך, איך מנהלים את האירוע.
את האירוע.
איך הצבא השתלט על העניין, ואיך הממשלה מטפלת בסיפור, ואיך העם מתאחד, ואיך מקבלים תמיכה. אחד יצמד, אם זה ילד אז הוא יצמד לאמא ולא ירצה לזוז ממנה כדי להרגיש מוגן ובטוח. אם זה אמא, היא תרצה להצמד לבן זוג, או לאחד מההורים שלה, או להורים שלה כדי לקבל מהם תמיכה, כדי להרגיש מוגן ובטוח. חלק יגידו שהם רוצים לנסוע לחול כדי להתרחק מהסכנה.
סוג של בריחה, לא?
לא, זה לא בריחה, אנחנו מדברים על דרך להתמודד, אין לנו, זה לא קשור לבריחות, זה קשור לאיך כל אחד מתמודד עם הסיטואציה. וכל דבר הוא לגיטימי. נכון. אין בריחה לא רלוונטי לעניין.
אין שיפוטיות פה.
כן, כל אחד צריך, כל אחד ימצא את הדרך שלו להתמודד, וכל אחד, אנחנו מדברים על פרסונליזציה, ואנחנו מדברים על זה שכל אחד, לא שופטים אף אחד. לא זה עושה נכון וזה עושה לא נכון, כל אחד בדרך שלו להתמודד, זה דבר מבורך, ואם זה מקל עליו, אז זה חשוב מאוד. אין נכון ולא נכון.
נכון.
יש את הדרך שבה אנחנו פועלים, כל אחד מבחינה פרסונלית.
כן, כן. ואיך באמת אפשר להגן על עצמנו בתקופה הזו?
הדרך של
המוגנות.
הדרך של כל אחד שיצמד למשהו, הוא בעצם, כל אחד צריך להבין ולהכיר את עצמו. פה יש את הנושא של ההיכרות העצמית. במה הדבר שהוא מרגיש איתו יותר בטוח. למשל, אני אתן כמה דוגמאות מאנשים שאני מלווה. אז פונה אליי חייל שהתגייס ממש לאחרונה, שהוא היה צריך להתגייס, הוא חרדתי, ויש לו פחד ממוות. ואז בבירור איתו, בשיחת טלפון איתו ובבירור איתו, איך הוא מתמודד, כי עד למפגש הבא איתו, פשוט אי אפשר לחכות. אז בשיחה איתו הבנו שהוא מרגיש מוגן בתוך הבסיס, הוא מאוד מוגן, הוא מרגיש מאוד מוגן ובטוח, ובבית שלו עם המשפחה שלו וההורים שלו, הוא מרגיש מאוד מאוד בטוח, אבל בדרך מהבית לבסיס, הוא עושה, זה נקרא יומיות, הוא נוסע וחוזר הביתה באותו יום. ג'ובניק, מה שנקרא. בעבר זה נקרא, היום זה נקרא יומיות. ואז הבנו שצריך לייצר לו ביטחון גם בדרך. ואז גייסנו את אחד ההורים, שהוא מרגיש איתו בטוח, ושהוא מסיע אותו לבסיס ומחזיר אותו מהבסיס. עד שירגעו העניינים. וזה במקרה הזה זה אבא. אבא הודיע בעבודה שהוא מאחר ושהוא יוצא יותר מוקדם, כי יש לו משימה חשובה שהוא צריך לבצע, וזה חשוב וזה נכון, וזה מה שמקל על הבחור. זה דוגמה אחת.
אוקיי.
דוגמה שנייה זה מישהי שמתקשרת ואומרת, מה הולך לקרות לנו? ואז יש הבנה, עוד פעם, מה יגן עליה? ברור, מה יגן עליה? עוד פעם, זה מטעם ההיכרות, זה במסגרת ההיכרות העצמית.
כן, זה גם, מאוד חשוב גם לציין שבאמת כל אחד זה פרסונליזציה, מה שאמרת מקודם. זה כל אחד מתאים לו משהו אחר.
בדיוק. זה כמו שאני אוהב אוכל מסוים, ואת אוהבת אוכל אחר, וכל, זה אותו עיקרון.
נכון.
כי כל אחד יש משהו ספציפי, אין איזה משהו כללי.
אין.
התפיסות האלה הן כבר לא רלוונטיות, אני חושב מזמן, אבל בסדר, זה מתחיל להיות הכרה והבנה בתקופות האחרונות לזה, שזה תמיד צריך להיות אישי.
אישי.
מותאם אישית, מה שנקרא. והמותאם אישית הזה הוא חשוב, כי אני נותן מענה נכון עבור עצמי, ושם אני מרגיש את הסיפוק, שם אני מרגיש יותר טוב.
את הביטחון.
בדיוק.
שם יש את הביטחון.
שם הביטחון עולה, החוסר ביטחון מצטמצם, וכן הלאה וכן הלאה.
אז רגע, אז התחלת להגיד לגבי הבחורה שהיא מתקשרת, והיא הולכת, והיא שואלת מה יהיה איתנו בתקופה הזו.
נכון.
התחלת להגיד לה אחרי הבירור.
אז אני הייתי צריך לברר איתה בעצם, מה הדבר שמרגיע אותה. והיא הסבירה לי שאם היא נמצאת בחדר, חדר, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, זה משהו לרחם, זה משהו למקום הכי, הכי מוגן. וזה החדר הוא אינטימי, כל דבר שלי, אני יודעת איפה כל דבר נמצא, זה החדר שלי.
שלי.
עוד פעם, העניין הפרסונלי.
בדיוק.
ושם אני מרגישה בטוחה, ואז צריך לעשות הכנות רק לפרק זמן הזה, לייצר את ההקלות וההנחות מצד הסביבה, שלא תלחץ ולא תפריע, רגע להקל את האינפורמציה, ולהרגיש מוגנים יותר ולהרגיש בטוחים יותר. אז מיידעים את הסביבה, זאת אומרת, מטווחים את הצורך, ומעניקים את המענה הזה. עכשיו, זה לא באופן מוחלט, אלא צריך גם את העברור, צריך מדי פעם לצאת להתעברר, זאת אומרת, צריך לייצר איזושהי תשתית, או איזושהי דינמיקה של פעילויות, שבעצם הדברים יחשבו בצורה שאפשר לתפקד בה באופן שוטף.
Okay.
אם אפשר גם לשמר את המצב החברתי שהוא מאוד מאוד עוזר, התמיכה, השיחה, המפגשים, לשמור עליו באופן חלקי, לייצר איזה מין תהליכים שהם בעצם, אנחנו עושים כל מיני דברים. זה לא רק חדר. אוקיי? Okay? Okay. אז הבירורים, מה הכי נותן לי ביטחון, מה הכי עוזר לי להתעברר, מה הכי מאפשר לי להרגיש נתמך, וכן הלאה וכן הלאה.
נכון, אפשר גם באמת לספר את הסיפורים האישיים שלי ושלך, שגם הרבה שואלים איך אני מתמודדת עם כל הסיטואציה הזו. אז אני יכולה להגיד לכם גם שביום בין שבת לראשון, בלילה לא ישנתי באותו לילה, היה ממש חוסר שינה והמון פחד והמון מה הולך להיות. אז אני זוכר איך שהתעוררתי בבוקר ביום ראשון, ישר סימסתי לאחותי הגדולה ואמרתי לה, אני באה לישון אצלך היום, הרגשתי כרווקה שגרה לבד, אז הרגשתי שאני צריכה את המשפחה, ובגלל שהמשפחה שלי כרגע באשדוד, אז עדפתי משהו הרבה יותר קרוב, אז הלכתי והייתי באמת עם אחותי ועם גיסי ועם האחיינים, והרגשתי באמת מוגנת, וזה גם באמת עשה לי ממש טוב. אני קמתי ביום שני עם הרגשה הרבה יותר טובה, כאילו חזרתי לבית בתחושת ביטחון, בתחושת מלאות, כאילו הבאתי את הצורך המתאים באותו רגע.
נכון, אז את נותנת דוגמה טובה, זה המעטפת. אנחנו צריכים לברר מי הכי באנשים בסביבה שלנו, מי יכול להעניק לנו את מעטפת טובה. זה אומר שאנחנו יכולים לשתף אותו. זה אומר שהוא לא מהר יציל אותנו ולא מהר ייתן לנו פתרונות. הוא פשוט יהיה שם. הוא יקשיב כשצריך, הוא יעודד כשצריך. ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה,
בדיוק.
ולבקש ממנו שיעשה את הדברים שאנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים את ההקשבה, אז אנחנו נגיד שאנחנו רוצים הקשבה. ואם אנחנו רוצים שהוא ינחם, אז נבקש שינחם אותנו, או שתנחם אותנו.
נכון.
ואם אנחנו רוצים, לבכות, זה גם חלק מהעניין.
כן, הבכי.
אז אנחנו יכולים לקבל בהבנה. כי בהרבה מאוד פעמים מהמפגשים שלי, בכל מיני סיטואציות, זה שהבן אדם שמבקשים ממנו תמיכה, נלחץ, מפחד, גם בסיטואציות אחרות, לאו דווקא המצב הנוכחי של מה שקורה. הוא ישר מנסה להציל, והפעולה שהוא עושה היא פעולה לא מתאימה.
היא נגדית דווקא, אני חושבת שזה גם יוצר איזה סוג של התנגדות, לא?
הוא בא בהתנגדות, התנגדות, כי ברגע כן. שהוא מנסה לסלק את הפחד של עצמו,
בדיוק.
אז הוא פועל מולנו, הוא פועל מול הבן אדם שביקש את התמיכה, או ביקש את ההקשבה. וברגע שהוא עושה את הפעולה הזאת, הוא עושה את זה מתוך דאגה לבן אדם שבא לבקש. אבל הוא עושה פעולה אחרת לחלוטין. ובפעולה הזאת הוא יכול לדחות, הוא יכול להתאפס כלא מתחשב, הוא יכול להתאפס כבן אדם שלא מעניין אותו, והוא מרוכז בעצמו, בפחד של עצמו.
פחד שאתה...
וכתוצאה מכך, נוצר חוסר אמון. כתוצאה מכך, זה מעמיק. הסבל מעמיק. או כל סיטואציה, היא פשוט מועצמת הרבה יותר. הרגש מועצם הרבה יותר באותו רגע. ופה בעצם קורה מצב שאנחנו מאבדים את התקווה, או מאבדים טעם, או מרגישים שזה חסר סיכוי. אבל ברגע שאנחנו נבקש, שאנחנו נדע להגיד.
נדע לבקש נכון את מה שאנחנו צריכים, אלי. זה
בדיוק זה. צודקת, צודקת בדיוק.
נדעת לתווך נכון את הצורך שלנו.
כדי שאני אדע לעשות את זה, אני צריך מאוד להכיר את עצמי.
בדיוק.
וזה תהליך.
נכון. אין פה מקום לפתרונות קסם, משהו שבאמת חשוב לציין.
לגמרי.
ואם עכשיו באמת נגעת פה ברפרטואר רחב של רגשות, בהסבר של הבאת, איך באמת מבטאים את הרגשות שלנו בתקופה הזו? איך נותנים ביטוי אמיתי לרגש?
זהו, אז ברגע שאני עושה תהליך ואני לומד לנהל את הרגשות שלי, זה אומר שאני יודע לארגן את עצמי אחרת. נגיד, אם אני עכשיו שלחתי שלוש בנים לא שלחתי, אבל אני פשוט אבא שלהם, בהם מחובתם, מחלק מהמסע שלהם בחיים, הגיעו למקום הזה ואני צריך להיות שם ולהיות אבא שלהם באופנים מסוימים, כי הם כבר גדולים, גברים. כן, לגמרי.
ממש גברים.
אז חלק מהעניין הזה זה בעצם העמוד שאני נמצא בו. הדרך להתמודד, עוד דרך להתמודד, זה גם עמוד שאני נכנס אליו. איך אני מארגן את עצמי, מבחינת ניהול הרגשות שלי, להיכנס למוד אחר.
עמוד זה הלך רוח? לזה אתה מתכוון?
העמוד זה הלך הרוח, אבל מבחינה רגשית. זאת אומרת, יש אנשים שבחוויה הזאת הם מאוד נחלשים, הם מרגישים חלשים, חשופים, חסרי עונים. יש כאלה שמרגישים שהם נכנסים למוד מלחמתי, כמו המצב שאני נמצא בו, ההתארגנות שלי. כל אחד יש לו מבנה אישיות, ויש לו כמה וכמה מבנה אישיותיות.
אישיות, כן.
מבנה אישיות, אבל אני אומר אישיותיות, כי זה מילה בג'יבריס, זה מילה
באלית.
מילה באלית. אבל זה בעצם מצב שבו אני מארגן את עצמי למצב אחר. זה לא בדיוק שאני בוחר את זה, אלא אני פשוט מתאים את עצמי באופן כזה שבגלל שאני מכיר את הצורות אופי שאני נמצא בהם, את האפשרויות מבנה אופי שלי, אז אני רוצה להיות בעמוד הזה. כי אני בעצם תומך בילדים שלי כשאני נמצא בעמוד הזה. כי אם למשל אני מרגיש חלש ופגיע, ואני משדר להם את זה בדאגנות ובחרדה, אני בעצם יכול להקשות עליהם. ברגע שאני נמצא בעמוד המדויק למצב הזה, זה מה שהבטחתי שאני אסביר בתחילת הפודקאסט, שאני אסביר בעצם איך כל אחד מתמודד.
כן.
אבל כשאני נמצא בעמוד הזה, אז אני הולך למידעים, אני רוצה לפגוש מידעים שהם רלוונטיים לעניין הזה. למשל, לפגוש את האגרסיביות שהצבא נוקט כלפי האויב. למשל, את החוסן החברתי שלנו. לראות איך אנשים באים לתרום, באים למתגייסים. למשל, אתמול ארגנו קבוצה ונתנו, כל אחד נתן כסף, שלחנו את החלק מהקבוצה שיקנו לחיילים, שיקנו כל מיני דברים, מזון,
זה היה מדהים לראות את כל ההתארגנות הזו אתמול.
תחתונים,
גרביים,
גופיות, גרביים,
דברים חמים.
דברים חמים ביחס, בהקשר של ביגוד, וגם מזון מסוים.
נכון.
בעניין הזה. ולכן, כשנמצאים במוד מסוים, צריך לוודא שמזינים תכנים שקשורים לזה. למשל, אם אני מרגיש חלש, פגיע, רך, וזה יכול לקרות לי. זה לא, אני לא חסין. אם השתנה לי המוד ואני מרגיש יותר פגיע, יותר חלש, יותר זה, אז אני פונה למענים, למקומות, ששם אני אתמך באופן הזה. להיות בקבוצה
תומכת.
בתוך קבוצה תומכת, ולבקש שיקשיבו לי, ולבקש שינחמו אותי. אז אני יודע בעצם להיות בזמן נתון, בסיטואציה שהיא תואמת את המיינדסט שלי, את הלך הרוח שלי, את התחושות שאני מחזיק.
את מה שאתה צריך.
בדיוק.
אני חושבת שזה, אגב, באמת חוזקה אמיתית, אלי.
וזה בונה בעצם את התגובות שלי לסיטואציה.
בדיוק.
כי כשאנחנו נפגוש חברים ויגידו לנו, לא, תהיו חזקים ומה פתאום, וצריך לשבור ולעשות, זה גם דרך להתמודד. אבל היא דרך של, של, של חוסר ברירה. היא דרך של חוסר ברירה, ואני תמיד ארגיש חסר. אני לא ארגיש שאני מקבל את מה שאני צריך כדי להירגע, כדי להרגיש יותר טוב. זה לא יקרה.
נכון.
אוקיי? יש אנשים שיבחרו לעשות מדיטציות, ויש אנשים, כל אחד ינסה לבחור להירגע, אבל הדרך הנכונה להתמודד עם הרגשות, היא למצוא סביבות מתאימות שיכולות להעניק לנו את הדבר הזה. חלק גם יפנו לכעס, וחלק יפנו למקום של חוסר אונים. לא כי הם בוחרים את זה, אלא כי זה אוטומטים שלהם. זה אוטומטים במבנה האישיותי שלהם, באיברים הנפשיים שלהם והרגשיים שלהם, הם במקום הזה. אבל צריך להתעשת, צריך רגע לחשוב מה המבנה שלי, ואיך אני יכול לעשות התאמות לסיטואציות ביחס למה שאני מרגיש כרגע. ולזהות מה אני מרגיש, זה גם חלק מההיכרות העצמית.
ממש. כאילו זה ממש להתארגן על כל היכולות. אז זה הדעת איך להתארגן על כל היכולות של כל בן אדם. איך באמת מגיעים לזה בסיטואציה הזו שאנחנו נמצאים? ההתארגנות, היכולת התארגנות.
זה הבנות. הבנות? כן, זה הבנות מה אני מסתכל. זה העניין של איך אני מעכל את האירוע. וזה הדרך להקל אותו, כי כשאני בעצם יודע לראות, להבין את האירוע, שעכשיו יש אירוע מפחיד מאוד, מלחיץ את רוב האנשים, ואת כולם. לא את רובם, את כולם.
אי אפשר להיות
אדישים. גם אם זה אנשי ביטחון, זה מאוד מלחיץ אותם. אבל הם נכנסים, המוח שלהם מארגן אותם למצב התקפה, למצב הגנה. והם עושים פעולות אוטומטיות של להגן, או פעולות אוטומטיות של התקפה. הרעיון הוא שכשיש גירוי, שמגיע גירוי מהסביבה, ופה בהפחת, פתאום מוחלט, אנחנו מגורים, זאת אומרת, קורה איזה משהו שהוא יוצר גירוי באופן מאוד מאוד עוצמתי.
אגרסיבי,
חוויה עוצמתית, כן. מאוד מאוד מאוד, שמפעילה ריינג', טווח רחב מאוד של רגשות.
נכון.
מאוד גדול של רגשות. וכל אחד מגיב לזה באופן מסוים. הרעיון שזה לא יהיה קיצוני וזה יזרוק למקומות לא טובים או קשים מאוד, הרעיון הוא כשאנחנו מנהלים את זה, לבסט ולאזן את זה. הוויסות הוא בחוויות שלנו רגע, והאיזון הוא המגמה, המשהו הגדול יותר של ההתנהלות שלי במהלך היום.
נכון.
ביחס לרגשות שכל רגע של חשש, של פחד, של אכזבה, של חוסר אמון. אני שומע מה, איך זה יכול להיות, איך זה קרה. כן. איך לא היינו מוכנים לזה. כל מיני, זה קשור לאכזבה. אכזבה ממי שאמור להגן עליי, שאני התאכזבתי ממנו. וכן הלאה וכן הלאה.
נכון. מה באמת החוזקות שלנו בכל הסיטואציה הזו?
בכל אז זהו, אז הזה? עוד פעם, כל אחד יכול לברר עם עצמו רצוי, עד כמה שאפשר, אם לא לבקש מהסביבה שתעזור לעשות, אנשים שמכירים אותנו טוב. לפעמים כשאנחנו לא מכירים את עצמנו, אז אנחנו יכולים לעזר. ביכולת שלנו לקבל את האמת באופן כנה. לא לחשוש מזה, כי כך אנחנו בעצם יכולים להגיע לכנות שלנו, דרך הכנות להגיע לחוזקות שלנו, וגם לחולשות. הרבה אנשים חושבים שחולשה מתרגמים משהו שהוא חזק, מתרגמים אותו כחולשה. אני שומע כל הזמן שאני פוגש אנשים. אתה יודע, אני רגיש מדי. אתה יודע, אני רך מדי. אתה יודע, מרוב שאני רגיש, הלוואי ולא הייתי רגיש. זה בן אדם שכל הזמן מתנגד לעצמו ולא מקבל את עצמו. הרגישות היא יתרון ענק.
ענק. אנחנו לגמרי יכולים להגיד את זה.
ואנחנו תופסים את זה כמשהו חלש, כמשהו נרפה, כמשהו גרוע, אבל אם אנחנו יודעים לנהל את זה ולהיות אנחנו וכנים עם עצמנו ולקבל את זה, אנחנו הופכים להיות הכי עוצמתיים.
הכי עוצמתיים שיש.
וכן, אנחנו יכולים, כשנרצה לבחור להיות חזקים, אז אנחנו גם נוכל להיות חזקים.
בדיוק. זו עוצמה מאוד חזקה, רגישות.
זה החיים האמיתיים.
נכון.
זה העוצמה. אבל כל אחד יכול לבחור. יש אחד שהוא יכול להיות מאוד חזק ועוצמתי, ולא לראות בעיניים, מה שנקרא. אחד יכול להיות רגיש מאוד, אבל עוד פעם, הדרך שבה אנחנו בוחרים, הסביבה שאנחנו בוחרים להיות בה, הסביבה שאנחנו, איך שאנחנו מרגישים, ואיך שאנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מגיבים לאירוע, זה בעצם רצף של פעולות שקורות לנו בתוך הראש, בתוך הגוף. ואנחנו בעצם צריכים לוודא שאנחנו מכירים את זה, ושהכל מחובר להכל. לא שצד אחד מנסה לסלק את הצד השני, כי אז אני נמצא בתוך קונפליקט מאוד גדול, ושם בעצם אני הפסדתי לעצמי. אני בסבל היום, ואז מתחיל שרשרת חוויות פיזיות. מתחיל לחץ בחזה, מתחיל עם כאבי ראש, דופק מהיר, כאבים בשרירים.
סימפטומים של חרדה, ממש.
נשימה מאוד מאוד קשה, רעידות בגוף. הרעידות נובעות מנשימה לא סדירה, מנשימה שהיא לא... פשוט חוסר חמצן מייצר תגובות לא רציונליות של הגוף. הרעידות הן תוצר של הדבר הזה. כל המערכות מתעררות, ואנחנו במצב פיזי מאוד 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 קיצוני.
יש ממש נתק.
יובש בפה, זהה, ועוד ועוד כל מיני סימפטומים.
זה ממש נתק בין הרגש לבין הפיזיות.
נכון.
כל הפעולות ש...
מצב התנגדותי.
התנגדותי.
ואני לא מסוגל להקל את האירוע, אני פשוט משתתק. זה פעולת שיתוק ביחס לאי יכולת לקבל ולהקל.
את המצב.
לאבד אותו בעצם, בעין.
את המצב.
שהוא יעבור עיבוד אצלי. כי ברגע שאני מצליח לעבור את העיבוד, אז אני מסוגל להתמודד. זאת אומרת, זה בעצם ההתמודדות שלי.
כן.
אז אני מתחיל לחשוב מה אני כן יכול לעשות כדי לקדם, איך אני יכול להרגיע, איך אני יכול לעשות פעולות שישנו את המצב למקום יותר סביל, יותר תקין, יותר בסדר. כל זמן שאני לא מצליח לחצות את העניין הזה, אני פשוט מרגיש חסר אונים ומשותק.
כן. אני חושבת שכולם חווינו את זה בימים הראשונים, שהיינו כזה באיזה סוג של בעלה. ממש כולם נכנסנו לבעלה, לתדמה, התנתקנו מכל מה שקורה.
הכי טבעי שיש.
הכי טבעי שיש.
אבל אנחנו היום בעצם, כאומה, ככלל עם, אנחנו בשינוי תודעה.
מטורף.
שינוי תודעה של 180 מעלות, מההבנה שהכל היה תקין ובסדר, בשקט, והכל על מי מנוחות, והכל תקין, ואופוריה מסוימת. ברגע אחד, התודעה השתנתה למקום אחר לגמרי.
נכון.
שאנחנו שברירים, שאנחנו חלשים, שאנחנו לא יכולים לסמוך, וכן הלאה וכן הלאה.
אני גם באמת חושבת, אבל שזה מה שגרם עכשיו לכולם להתאחד ביחד, זה גם משהו שמאוד חשוב לדבר
הכוח.
על זה, אלי.
קודם שאלת מה העוצמות שלנו. כרגע אני מדבר המדינה. על אומה, אבל זה קיים גם בתוכנו, אצל כל אחד מאיתנו העוצמות. אחד, יכול, אחד עוצמתי, כמו שציינתי קודם, אחד עוצמתי ברגישות שלו, בהבנות שלו, וזה החוזק שלו, וזה מה שנותן לו את התחושה שהוא טוב. למשל, אנשים שהולכים לתרום. הם יוצאים מהבית, הולכים קונים דברים, או ניגשים למקומות, עוזרים לעזור, נותנים יד, נותנים כוח, כאילו משמשים ככוח אדם, לתת עזרה, מנדבים את הכלי רכב שלהם, מכניסים ציודים לשם, נוסעים לדרום, עושים כל מיני פעולות, וזה החוזק שלהם, הרגישות שלהם. יש כאלה שהיה הלוויה של חייל בודד, והגיעו הרבה אנשים שלא מכירים אותו בכלל.
נכון.
באו והעניקו מהעוצמה שלהם, מהרגישות שלהם. זו עוצמה של רגישות. זה היכולת להעניק. זה החיוניות שלנו.
נכון. ואסור לשכוח את זה. אסור לשכוח את זה בתור מדינה, בתור עם. זה משהו שחשוב לשמור עליו.
גם כל אחד כאינדיבידואל, שהוא מרגיש טוב עם זה שהוא תרם.
בדיוק.
למאמץ. והוא מקל על עצמו בעיקר. זאת אומרת, התרומה העצמית היא הרבה יותר גדולה מהתרומה לסביבה.
נכון.
הרבה יותר גדולה. אבל יש לי תחושת שליטה, ויש לי תחושת ודאות, ויש לי תחושה שאני משתתף.
שאני נותן, שאני נותן משהו.
כן, בדיוק. מעצמי. אז כל אחד יכול בדרך שלו, בסביבה שלו, במקום המוכר לו, עוד פעם, זה היכרות.
בדיוק.
היכרות זה גם להכיר את הסביבה שלי ולהכיר מי נמצא בסביבה שלי. היכרות זה... זה הכל.
אני חושב שזה גם עוד כלי להתמודדות עם כל מה שקורה, שפשוט כל אחד ידע לתת את מה שהוא יודע, את מה שהוא טוב בו, את מה שהוא יכול.
אבל אני בעד שכל אחד יברר מה מתאים לו.
מה מתאים לו גם.
לא איזה משהו, לא איזה משהו כללי או משהו... מה מתאים לך? מה מתאים לך? אתם צריכים לדעת מה מתאים לכם ולעשות את הפעולה הזאת. ברגע שתדעו לעשות את זה, זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות יוגה, וזה יכול להיות ספורט, וזה יכול להיות ריצה, וזה יכול להיות מדיטציה, וזה יכול להיות כל מיני דברים. אבל קודם כל ההיכרות העצמית. היכרות עצמית לא שוללת שום דבר, היא רק משביחה. כל פעולה שנעשה, היא פשוט הופכת אותה להרבה יותר משמעותית עבורי או עבורך. הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר תורמת.
עבור כולנו, כן.
הרבה יותר משנה. הרבה יותר.
נכון. כן. ואני באמת חושבת שגם חשוב לציין שגם לאורך כל התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו בתור מטפלים, גם אני וגם אתה, אנחנו עדיין עובדים. אנחנו עדיין פה כדי לתת תמיכה וכדי להמשיך ללוות. גם אם זה בר והביופולו שאנחנו עושים עדיין, שגם היום יש לנו. שיש אנשים שכן החליטו לבוא, ויש אנשים שמעדיפים, שהם עדיין לא מספיק בטוחים לצאת מהבית, וזה גם בסדר. וכן, חשוב לציין שבאמת אנחנו כאן כדי לעזור לכם.
כן, אני, משבת, אני רוב הזמן, בטלפון עם אנשים שמבקשים תמיכה.
נכון.
זה לא, זה הסברים שאני נותן, אבל התמיכה היא בהסברים שאני נותן. ואז זה מקל עליהם, והם מרגישים שהם יכולים כן לעשות משהו. להתמודד. זה מוציא אותם מהחוסר אונים שלהם, בזה שהם יודעים מה הם יכולים לעשות.
אתה נותן להם ביטחון.
בתוך ההסברים, בתוך הבירור הפשוט, הם פשוט לומדים להבין, להכיר את עצמם יותר טוב, כי זה אירוע חריג.
נכון.
אבל הם לומדים להכיר את עצמם יותר טוב, ולדעת איך הם מקלים על עצמם. הרעיון הוא איך אני מקל על עצמי בהתמודדות. אבל אז אני בעצם מפתח כלי. אני מפתח כלי בעצם שאני אשתמש בו תמיד. אני פשוט אזכור איך נעזרתי ואיך עזרתי לעצמי, ואני אשתמש בזה.
כלי להתמודדות עם הסיטואציה.
לגמרי.
לכל סיטואציה, סליחה, בחיים.
זה משהו שאחר כך מלווה אותך בכל מקום. ואתה פשוט הרבה יותר בטוח. אתה מרגיש ביטחון יותר גבוה ביחס לעצמך. כי התגובות שלך לכל מיני סיטואציות, הן תגובות שמקדמות אותך. הן לא תוקעות אותך, הן לא משתקות אותך, הן לא גורמות אותך לסבל. אתה פשוט מבין שאתה יכול לפעול בצורה טובה ותקינה.
להתנהל. וגם אנחנו רוצים לציין את הביוטסט, שיש לנו את היכולת לאנשים שפחות כרגע מתאים להם לצאת מהבית, שיש לנו גם את היכולת של הביוטסט לעשות טיפולים מרחוק. זה פשוט אתם צריכים ליצור איתי קשר, ואני אשלח לכם את הלינק, שבאמת יאפשר לנו לדעת איך לעזור לכם, לדעת מה אתם בדיוק צריכים באותו רגע. וגם כמו המטופלת שיש לנו מחול, שאנחנו גם עוזרים לה מרחוק, אז יש אפשרות גם לעשות את זה. אתה רוצה לדבר קצת על הביוטסט? איך זה יכול לעזור לאנשים מרחוק?
כן, זה משהו מאוד פשוט, כמו שאני תמיד אומר. זה לוקח 50 שניות לעשות פעולה פשוטה. דרך בחירות של מספרים. מספרים או צבעים, אבל בעיקר מספרים.
הביוטסט זה המספרים.
מספרים. ובגדול, מה שקורה זה ש... ב-50 שניות ניתן מאוד מאוד לעזור מרחוק.
נכון.
להבין משהו שהוא... להגיע לצורך או לחוסר באופן מאוד מהיר, ולתת מענה מיידי.
נכון, זה גם האופציה, וגם האופציה כמובן של הטיפול שלנו, של הביופולו, שזה גם הטיפול הנפשי הרגשי, וגם הטיפול הפיזי שעושים אותו אצלי, שזה או הרפלקסולוגיה או השיאצו או הדיקור. באמת חשוב לנו לציין שאנחנו עדיין פה ואנחנו עדיין תומכים בכם בכל הטיפולים וגם לכל מענה. אם זה סתם רוצים לשאול אותנו, להתייעץ איתנו, אנחנו כאן, ואנחנו עם חזק, לעולם אל תשכחו את זה, שזה באמת משהו שמאוד חשוב לציין. נפלנו, אבל קמנו מחדש ועוד יותר מחוזקים, ושום דבר לא יכניע את המדינה שלנו. אנחנו פה בשביל כולם. אלי, תודה רבה.
תודה רבה, יאנה.
ואנחנו כמובן נמשיך. נמשיך למען המדינה ולמען התושבים ולמען החיילים שנלחמים בחזית שם. תודה רבה.
אמן.
אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.